שלום וברכה לכולם, ערב טוב וחודש טוב. התחלנו ללמוד אתמול את המשנה בדף ט, וכפי שראינו המשנה הזו מנוסחת בלשון מליצית ברמיזות. עם זאת הסוגיה שלנו בדף י לא מתמקדת באיזשהו ביטוי ייחודי במשנה, אלא דווקא בנושאים שעליהם דיברנו בדפים הקודמים, בנוגע לאופן התשלום המדויק של המזיק לניזק. השאלה שעומדת בפנינו הערב היא מה הדין כאשר נגרם נזק לבהמה, היא מתה, נבלת הבהמה היא בעלת שווי כלכלי מסוים, והשאלה היא בעצם למי שייכת הנבלה. אפשר היה לומר שהמזיק שגרם כאן לכל הסבך, שגרם כאן לכל הנזק, שיקחו את הנבלה, שיעשה איתה מה שהוא רוצה, אבל הוא צריך לשלם לניזק פיצוי מלא על בהמה חיה שנהרגה כתוצאה מן התאונה הזו. כך אפשר היה לומר. הסוגיה שלנו תוכיח בהרחבה שהנבלה שייכת דווקא לניזק. הוא זה שאחראי למכור אותה, להפיק ממנה את אותה תועלת ממונית מסוימת, ותשלומי הנזק שיצטרך לשלם לו המזיק, רק יתווספו לאותו סכום שיצליח הניזק להרוויח מן המחירה של הנבלה. עכשיו כמובן חידוש גדול יש בהלכה הזו, משום שהיא מטילה טרחה רבה על הניזק. יתר על כן, הנבלה מעצם טבעה זקוקה לטיפול די מהיר, משום שאם יעבור הרבה מדי זמן, היא תתקלקל לחלוטין, אי אפשר יהיה להשתמש בה בכלל. ואף על פי כן כאמור, האחריות מוטלת על הניזק לטפל במהירות בנבלה, להרוויח מה שאפשר עוד להרוויח, ואת יתר הנזק ישלם לו המזיק. מסברה, ברור שהתפיסה שהסוגיה שלנו דוחה, דהיינו שהמזיק יצטרך לשלם ממש שור חדש, קשורה לחקירה שכבר הזכרנו כמה פעמים מאז שהתחלנו את המסכת, והיא האם על המזיק בעצם להשיב את הגלגל לאחור, לתקן את הנזק, ואם ככה ברור שהוא צריך להשלים שור חי, והוא יצטרך אחר כך כן או לא להפיק תועלת מן הנבלה, המזיק, או שבעצם כל תפקידו של המזיק זה לפצות את הניזק מבחינה כלכלית. את הנעשה אין להשיב, אי אפשר להשיב את הגלגל לאחור. ואז באמת יש מקום לתפיסה שאם כל החיוב שמוטל עליו הוא אך ורק חיוב תשלומים, הרי שקודם כל נראה כמה שווה הנבלה ואת הדבר הזה ייקח הניזק, ועל גבי הדבר הזה יוסיף לו המזיק את תשלומי הנזק. אני לא מתחיל מן הגמרא אלא דווקא מדברי רשי כאן בדף י' עמוד ב', וכותב רשי: בנזקו לא קטן דלי הווה משמע שישלם שור גמור חי. כלומר התפיסה בהווה אמינא, התפיסה שהגמרא דוחה, היא שצריך לתקן את הנזק. שור גמור חי, תתקן תיקון גמור את מה שקלקלת. וכאמור הגמרא רוצה שלא לומר כך, אלא להסביר שכל החיוב על המזיק זה בתשלומי נזקו. מה זה תשלומי נזקו? דמשמע השלמה, שיטול נזק קודם כל את הנבלה, וזה רק משלים לו מה שפחתת ומיתה, כלומר משלים את ההפסד הממוני, אלה דברי רש"י. אז עד כאן הצגה תיאורטית, ומכאן לסוגיה עצמה. ובכן אומרת הגמרא דף י' עמוד ב', קצת אחרי אמצע העמוד, חבתי בתשלומי נזקו, כך נוסח המשנה, ומדייק את הגמרא, חבתי בנזקו, לא קטנה, זה מה שרשי הסביר לנו מקודם, בנזקו הכוונה לתקן את הנזק, להביא שור חי במקום השור המת, ואם כן חבתי בנזקו לא קטנה, אלא בתשלומי נזקו. תנינה להד אתנו רבנן, תשלומי נזק מלמד שהבעלים, כלומר הנזק, הוא זה שמטפל בנבלה וצריך למכור אותה, להרוויח ממנה מה שאפשר להרוויח, ובנוסף לזה ישלם לו המזיק. שואלת הגמרא מנעני מילי, אז מי באמת אמר שמטילים את החיוב על הניזק ולא על המזיק? הרי שוב, הייתה סברה, כמו שהגמרא מיד תאמר, לחייב את המזיק. אתה אשם, אתה גרמת לכל הדבר הזה, אז לפחות אתה תישא לא רק באחריות הנזק עצמו, אלא גם בהוצאות הנלוות וגם בתרחה. מנעני מילי, אמר רבי עמי, דאמר קרא מכה נפש בהמה ישלמנה, אל תקרי ישלמנה, אלא ישלימנה. ולכאורה דרשה מחודשת מאוד בפשוטו של מקרא, אם כי התוספות כאן מנסים בכל זאת להסביר שכך צריך לפרש את הפסוק. דהיינו שהניזק נשאר עם הבהמה, וכל מה שצריך המזיק לעשות זה רק להשלים. אם הדרשה של הפסוק הזה, מכה נפש בהמה ישלמנה, יש בה חידוש בפשוטו של מקרא, אז שימו לב לדרשה הבאה. רב כהנא אמר מהכה, אם טרוף יטרף יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. הפסוק הזה עוסק בדיני שומרים. ובמצב שבו השומר בכלל לא צריך לשלם, דהיינו הוא מביא ראיה, מביא עדות לזה שהבהמה נטרפה שלא באשמתו, והוא לא צריך לשלם. ובכל זאת רב כהנא חידוש על גבי חידוש, קודם כל הוא דורש את הפסוק, כמו שמעירים כאן הראשונים, במצב שבו השומר כן צריך לשלם, ואת המילה עד, מלשון עדות, מלשון ראיה, דורש רב כהנא כך, אם טרוף יטרף יביאו עד הטרפה לא ישלם, עד הטרפה ישלם. טרפה עצמה לא ישלם. ובאמת עיינתי במפרשי המקרא, לא מצאתי מי שמבאר את הפסוקים כך, כולם מבינים שמדובר על איזשהו סוג של עדות, של ראייה, שהשומר צריך להביא כדי להוכיח את הטריפה, להביא אי אילו ממצאים, וכאמור אף אחד לא צועד בדרך הזאת של עד הטריפה, וזה ללא ספק חידוש גדול. אבל כך רב כהנה מסביר, שבאותם מצבים שבהם השומר כן יידרש לשלם, אז קודם כל הניזק, כלומר המפקיד, הוא זה שיטפל בבהמה וימכור אותה ויפיק מה שיפיק מן הנבלה, ורק על גבי זה יפצה אותו השומר. חזקי אמר מהכה, פסוק שלישי, בפסוק שנאמר לגבי שור מועד שהזיק, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. מה זאת אומרת ויהיה לו? אומר חזקי על הניזק, כלומר הנבלה, השור המת נשאר אצל הניזק, הוא מוכר אותו, ועל גבי זה צריך לשלם לו המזיק, וכן תנא דחזקיה, והמת יהיה לו לניזק. אתה אומר לניזק הוא אינו אלא למזיק, אולי אדרבה, ניתן את הנבלה למזיק, ושהמזיק יקנה לניזק שור חדש. אמרת, לא כך היה. שואלת הגמרא, מהי לא כך היה? למה אתה דוחה את האפשרות הזאת? אמר אביי, איסל כדעתך, נבלה דמזיק הוויה, לכתוב רחמן השור תחת השור ולשתוק. ואז היינו מבינים בפשטות שהוא עצמו, כלומר המזיק, צריך לשלם את מנוע הנזק. שלם, אם באמת מדובר על שור מועד, אז שלם ישלם שור תחת השור, מי המזיק? אם כן, והמת יהיה לו, למה לי? שמה מינה יהיה לו על הניזק. הניזק הוא זה שצריך לטפל בנבלה, והמזיק צריך לשלם רק על גבי מה שאפשר להפיק מן השור המת. וכעת עומדת הגמרא על הצורך באמת בריבוי מקורות, יש לנו כאן שלוש דרשות שונות, ובעצם ריבוי המקורות והצריכות שכאן בגמרא, מבוססת על הנקודה שהזכרנו לאל, דהיינו שיש חידוש בזה, שדווקא הניזק שנפגע כאן שלא כדין, הוא זה שצריך לתרוח ולטפל בנבלה. ובכן אומרת הגמרא הוא צריך, כלומר צריך את שלושת הפסוקים. די כתב רחמן המכה במה ישלמנה, משום דלא שכיחה, המצב הזה שבו אדם פוגע בשור וממש הורג אותו, זה מצב לא כל כך שכיח. ולכן, היות שזה לא שכיח, אנחנו לא באים בתלונות אל המזיק. אלא הניזק הוא זה שצריך לשאת בהשלכות, למכור את הנבלה, והמזיק רק יפצה אותו יותר מזה. אבל טריפה, כלומר מצב שבו אדם הפקיד בהמה והבהמה נטריפה, וזה דבר קצת יותר שכיח, אז אולי אימה לא. אולי כאן באמת נאמר לשומר, שנתפס כסוג של מזיק, מיד נתייחס לזה, אולי נאמר לשומר שהוא זה שצריך לטפל בנבלה. ולכן צריך גם את הפסוק, אם טרוף יטרף. ויש בו אינן טריפה מצד שני דיני שומרים, משום דמימילא. כלומר, השומר אכן אחראי, ואולי אפילו נחייב אותו לשלם, אבל זו אחריות דמימילא. השומר לא הזיק בידיים את הבהמה. אבל מכה בהמה דבידיים, שהוא במו ידיו פגע בה, אולי כאן אימה לו. אמנם זה מעשה לא שכיח, אבל אם אתה עשית כדבר הזה, אם אתה הזקת בהמה במו ידיך, תישא במלוא אחריות, תטפל אתה המזיק בנבלה, ולניזק תיתן שור חדש. ולכן הייתי חושב שבנזק דמימילא, אז הניזק, כלומר המפקיד, מטפל בנבלה. אבל מכה בהמה דבידיים, אימה לא. ויש מיננה נטרתי, שומרים ואדם המזיק. הא משום דלא שכיחה, באדם המזיק, והא משום דמימילא בשומרים, אבל והמת יהיה לו דשכיחה או בידיים. כלומר, מצד אחד יש כאן שור שהזיק, זה לא דבר כל כך נדיר, ומצד שני זה סוג של בידיים, כלומר זה לא האדם מזיק במו ידיו, אבל להיות שהשור כוונתו להזיק, הרי זה כנזק בידיים, אז אולי אימה לא. אולי בנזק הזה שוב נבוא בתביעה אל המזיק, ונאמר לו, אתה תטפל בנבלה, ולניזק תקנה שור חדש. לכן אימה לא. ויש מוינן והמת יהיה לו, משום דממונה כמזיק. כלומר, סוף כל סוף האדם לא הזיק במו ידיו, אלא רק השור שלו הזיק. אבל הכה, בדוגמאות הקודמות, זה בגוף הכמזיק. עכשיו שוב, אם מכה במה ישלמנה, אם האדם מזיק במו ידיו, אני מבין למה זה בגופה. החידוש כאן ששומרים, למרות שמקודם הגדרנו שומרים כנזק דמימילא, אבל סוף כל סוף אנחנו תופסים את השומר כאילו הוא הזיק ממש, בפשיעתו. זה יותר חמור ממצב שבו שור נגח שור. כאשר השור שלי הזיק שור של מישהו אחר, בסדר, אבל זה בטח לא אני עשיתי. לעומת זאת, שומר שהתרשל, ממש סוג של פושע כמזיק, ונאמר לו שהוא כביכול הזיק במו ידיו, ולכן אימה לא, ולכן זה יותר חמור. וממילא הייתי אומר שהשומר עצמו צריך לטפל בנבלה. ולכן צריכה, ולכן נדרשנו לשלושה פסוקים שונים. המשיכה הגמרא ושואלת כדי להבין יותר, אז מה אנחנו דורשים מהמזיק ומה אנחנו דורשים מהניזק. אמר לי רב כהנה לרב, אלא תעמד כתב רחמנה והמת יהיה לו, הלב הכי, הווה אמינה שנבלה דמזיק הוויה. כלומר, הייתי באמת חושב, אלמלא שלושת המקראות שיש לי כאן, הייתי חושב שהנבלה באמת שייכת למזיק, והוא צריך לשאת בה, ולניזק שיקנה שור חדש. אבל אומר רב כהנא לרב, זה לא ייתכן. השתא, ואז פה אנחנו ממש חוזרים כאמור לאותן סוגיות שראינו בדף ז' בדף ט'. השתא איית לי לדידי כמה טרפות יאיב לי, דאמר מר ישיב לרבות שבו כסף ואפילו סומין. אז דידי מבעיה? כלומר, איך, מה בכלל הנפקמינה בזה שהבהמה שייכת למזיק? הרי נניח שתאמר שהנבלה שייכת למזיק, אז המזיק יכול את הנבלה הזאת לתת לניזק. ולומר, אני חייב לך 100 שקל, אז קדימה, קח נבלה, היא שווה אמנם רק 20 שקלים, ואני אוסיף לך עוד 80, כי הרי ישיב לרבות שווה כסף. כי הרי באמת הוא יכול לשלם לו בכל דבר, ואפילו סובין. אז הוא יכול לשלם לו, כמו שהגמרא אומרת, בכמה טרפות או בכמה נבלות. ולכן אומר רב כהנא לרב, מה זה משנה? גם אילו היינו אומרים שהנבלה של המזיק, עדיין הנבלה הייתה הופכת להיות של הניזק, הוא היה משלם לו בעזרת הנבלה. אומר רב לרב כהנא, לא נצריכה, אלא לפחת נבלה. כלומר, לא זו בלבד שהניזק צריך למכור את הנבלה, אלא הוא צריך לעשות את, זאת, לעשות את זה במהירות, לפני שיפחתו דמיה. כלומר, לא רק שהניזק צריך למכור אותה, אלא הניזק חייב לעשות את זה באופן כזה שלא ייפחתו דמיה, כי כאמור נבלה זה משהו שמתקלקל מאליו. וגם זה אחריות של הניזק. וכאמור, כמו שהדגשנו מקודם, זה אפילו חידוש עוד יותר גדול. להגיד שממש הכל הכל אנחנו מגלגלים באחריותו של הניזק. אומרת הגמרא, אז אולי לפחות החידוש הזה, אולי הוא שנוי במחלוקת, למה פחת נבלה, התנאי, דתניה, ואנחנו חוזרים לאותו פסוק לגבי שומר שכר שהבהמה נטרפה תחת אחריותו, אם טרוף יטרף יביאו עד, וכאן אנחנו כן דורשים כפשוטו, מה זאת אומרת יביאו עד? יביא עדים שנטרפה באונס, הוא פטור. כלומר, השומר באמת צריך להביא ראיה שהוא לא אשם, ומאלה לא יצטרך לשלם. אבא שאול אומר, יביא עידודה לבית דין. מילה עידודה מאוד קשה, והראשונים התלבטו כאן גם לגבי הגרסה, גם לגבי הפירוש. כותבים תוספות כאן, יביא, תוספות לא גורסים עידודה עם עין, אלא ארורה, באלף. יביא ארורה לבית דין, אומרים תוספות, פירוש שמתה בלא ברכה. מה שאבא שאול אומר זה שהמזיק צריך להביא את הבהמה הזו לבית דין. אותה בהמה ארורה שמתה בלא ברכה. ואית דגרס, אומרים תוספות עדורה, כמו אחת מהן הלא נעדרה, כלומר את הבהמה שכן נעדרה, הבהמה שכן נטרפה, ורשי גרס עידודה עם שני דלת, כמו שכתוב לפנינו, כמו שרשי כאן מסביר, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל, יאכל עד במובן זה של בהמה שנטרפה. טוב, ככה או ככה, אבא שאול דורש מהשומר להביא את הבהמה עצמה לבית דין. אומרת הגמרא, מה אליו בהקא מפלגי? דמר סבר פחת נבלה דניזק הווה, וזאת כאמור דעת אבא שאול, שהניזק הוא זה שצריך להביא את הנבלה לבית דין. וזה לא שהוא צריך להביא ראייה, הוא צריך להביא את הנבלה עצמה, וכל עוד יהיה כאן איזשהו פחת נבלה, זה באחריותו של הניזק, של המפקיד, שהבהמה שלו נטרפה. ומר סבר, כלומר התנא קמא, דמזיק הווה, שכן הוא לא גורס יביא עידודה לבית דין, וממילא האחריות, ובאמת לשיטתו, האחריות באמת נשארת על המזיק, והוא זה שצריך להביא אותה לבית הדין. ואם כן, השאלה, על מי פחת נבלה, מי הוא זה שצריך להזדרז ולהפיק מהבהמה את מה שאפשר להפיק, אולי זו בעצם מחלוקת אבא שאול וחכמים. אבל הגמרא דוחה ואומרת לו, דחו לאלמא דניזק, כמו שהסברנו מקודם, הניזק הוא זה שמשתמש בנבלה, הוא זה שמוכר אותה, והמזיק רק יצטרך להשלים את שאר השווי. אז מה בכל זאת המחלוקת? והכה בתורך נבלה כמפלגי. כלומר, השאלה לא מי מוכר את הנבלה, ברור שהניזק מוכר את הנבלה. השאלה מי צריך לתרוח כדי בכלל להביא את הנבלה לכדי מכירה. שאבא שאול סבור, בניגוד למה שהצענו כרגע, שהאחריות היא על המזיק. זה מה שהוא מתכוון לומר, יביא עידודה לבית דין. כלומר, המזיק צריך לפחות לדאוג שהניזק יקבל את הבהמה. ואילו לתנא קמא, האחריות היא רק על הניזק. באמת אומרת הגמרא והתניא, אחרים אומרים, כמו התניא בניחותא, שאחרים תומכים בדעת אבא שאול, מניין שעל בעל הבור להעלות שור מבורו, תלמוד לומר, כסף ישיב לבעליו, המשך הפסוק והמת יהיה לו, אבל הגמרא כאן דורשת, כסף ישיב לבעליו והמת. כלומר, התורח של להעלות את השור המת מן הבור, התורח הזה מוטל על המזיק. ואז הניזק יכול ללכת למכור את אותה בהמה מתה, ואת השאר יפצה אותו המזיק. אמר לי, הבא אלה רבה, היי תורח נבלה, היי חידמי. אילי מה דבבירה עכשיו יזוזה. כלומר, כל עוד הנבלה בתוך הבור, אז כמה כסף מוכנים לשלם על נבלה בתוך בור, זוז אחד. אבל לעומת זאת, אגודה, אם מישהו יבוא ויוציא את הבהמה לשפת הבור, אז היא כבר שוויה ארבע. אבל אומר הבא אלי רבה, אם ככה, כי תרח בדנפשי תרח. כלומר, ברור שזאת אחריות של המזיק. כדי לצמצם את ההפסד של הניזק, שעליו יידרש לשלם. דהיינו, גם אם הניזק באמת הוא זה שצריך לטפל בנבלה. הניזק הוא זה ש... מוכר את הנבלה, והמזיק יצטרך לשלם לו רק את השאר. אבל סוף כל סוף, למזיק יש אינטרס שהניזק ירוויח על הנבלה כמה שיותר. כי כל שקל נוסף שירוויח הניזק על הנבלה, זה שקל פחות שהמזיק צריך לשלם לו. ולכן אומר הבעל לרבה, אותו תורח נבלה להעלות את הבהמה מן הבור, כי בתוך הבור זו נבלה ששווה זוז אחד, אבל מחוץ לבור זו נבלה ששווה ארבעה זוזים, ברור שזה אינטרס של המזיק לעשות דבר כזה. כי כך הוא יצטרך לשלם פחות. אמר לי, משיב רבה לאביי, לא צריכה דבבי רשב יזוזה, כלומר הנבלה בתוך הבור שווה זוז אחד, אבל גם אם תוציא אותה החוצה לשפת הבור, נמי שב יזוזה. כלומר, איזשהו אל תזכן, איזשהו משהו שלא שווה הרבה, לא כאן ולא שם. אומרת הגמרא, מי יקקע יגבנה? הרי זה לא הגיוני מבחינה כלכלית. ברור שעדיף לי נבלה מחוץ לבור, שאפשר עוד משהו עוד לה לעשות עם האור שלה או לא יודע מה, מאשר נבלה בתוך הבור. אומרת הגמרא, מי יקקע יגבנה? אם יש דבר כזה, עונה הגמרא, אין. דהא אמרי אין שקשורה במטה בזוזה, קשורה בדברה בזוזה. כלומר, כמה שווה קורה? קורה שווה זוז. האם יש הבדל בין קורה בעיר לבין קורה בשדה? הרי קורה בשדה, מעבר לקורה עצמה, אני עכשיו אצטרך לשנע אותה לתוך העיר. קורה בעיר אני כבר יכול להשתמש בה. אף על פי כן, אנשים לא מדקדקים בזה. השווי של קורה הוא זוז אחד, בין בעיר ובין בשדה, וממילא אומר רב עליה ביי, ייתכן גם מצב שבו נבלה בתוך הבור, נבלה מחוץ לבור, בעצם שוות בדיוק אותו דבר. אבל הנה חינמי, אם הנבלה מחוץ לבור שווה הרבה יותר, ברור שהמזיק הוא זה שיצטרך לטפל בזה, כדי שהניזק ירוויח עוד כמה שקלים, כמה שקלים שאותם לא יצטרך המזיק בעצמו לשלם. בכל מקרה, הרמב״ם אכן פוסק שהאחריות לעלות היא אחריות על המזיק, אם כי לדעת ראשונים, לדעת חלק מן הראשונים, והטור דן בנושא הזה ומפרשי השולחן ערוך, הניזק הוא זה שיעלה את הנבלה, אלא שהמזיק יפצה אותו וישלם על זה. כלומר, בעצם מי שצריך להזמין את ההובלה, מי שצריך להזמין את החילוץ מן הבור, זה הניזק. המזיק רק ישלם לו על זה. עכשיו, יש איזה נפקמין, אבל אנחנו מפלפלים בזה, מה קורה אם הבהמה נפסדה או נעלמה, עוד לפני שהספיקו להעלות אותה מן הבור. אז האם הדבר הזה הוא באחריות המזיק, הוא באחריות הניזק, ויש להאריך ואין כאן מקומו, כאמור, אחרונים מפלפלים גם בנקודה הזו. ובניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו, בעניין תשלומי נזיקין, מחדשת הגמרא שבגנב ובגזלן, הדין שונה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין שמין את השווי של הנבלה, כדי לפחות מגובה התשלום, לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין. ומסביר רשי, שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, שאם גנב וגזל בהמה או כלים, ונפחתו אצלו, אין שמין הנבלה והשברים לבעלים, שיחזיר הגנב הפחת, אלא ישלם בהמה וכלים מעולים, והשברים שלו. כלומר, על גנב באמת החמירו גנב או גזלן, החמירו במלוא חומרת הדין, שהוא זה שצריך לטפל בשברים. שהוא זה שצריך לטפל בנבלה. כלומר, לנגנב, לנגזל, הוא ייתן משהו חדש מהניילון, והוא עצמו יצטרך לטפל בשברים. זה אם כן החידוש של שמואל. אז כאמור, רשי רק מסביר את הדין, התוספות מבקשים לנמק יותר, והתוספות כאן לפנינו כותבים כך, ואף על גב דקיים עלן ישיב, לרבות שווה כסף ככסף ואפילו סוביין, כלומר, לכאורה, מה ההיגיון בזה? נניח אדם גנב חפץ, ועכשיו הוא צריך לשלם על החפץ, אז הוא יכול לשלם גם בשווה כסף. קל וחומר שיכול לשלם בשברים, כמו שהגמרה אמרה מקודם. אומרים תוספות, גנב וגזלן שני, משום דכתיב אשר גזל, כעין שגזל. היא לכך, צריך להחזיר הגזלה עוד המאה ולא סובין. כלומר, לכאורה, דווקא בגזלה ובגניבה אנחנו מקבלים את התפיסה שהזכרתי מקודם, שהגזלן ממש צריך להשיב את המצב לקדמותו באופן מלא. להחזיר ממש כעין שגזל. אתה לא יכול עכשיו להחזיר חפץ שבור ולהגיד, טוב, אני אפצה אותך על השאר. לא, אין דבר כזה. צריך ממש להחזיר כעין שגזל. אם כי, בהמשך דבריהם, התוספות מסבירים את הנימוק לעניין הזה באופן אחר, והתוספות, אני ממשיך בתוספות, והתוספות אומרים, והיינו טעמה, דגנב וגזלן קנו מיד כשהוציאו מרשות בעלים, אבל מזיק לא נתחייב אלא כמו שהזיק. כלומר, בגזלן הוא ממש זכה בזה, בזמן הגניבה, ולכן הוא צריך לחזור לאותה נקודה שבה הוא התחייב, שבה הוא הפך להיות בעלים. מה שאין כן מזיק שלא זכה בזה אף פעם, ולכן החובה שלו היא חובת השלומין בלבד, והניזק הוא זה שמוכר את הנבלה. אגב, רשי בתחילת אותו דיבור שקראתי מקודם, מאיר שכל האמירה הזאת של שמואל היא מנהג דיינים. כלומר, זאת הלכה בלי איזשהו מקור בתנאים, אלא כך נהגו. התוספות מצטטים מן השאילתות, שאולי בכל זאת יש לזה מקור, וזה לא רק מנהג. על כל פנים, שמואל מוסיף ואומר, ואני אומר, אף לשואל ואבא מודה לי. כלומר, מצד אחד, גנב וגזלן, שבהם הנבלה שייכת לגנב, והנגנב צריך לקבל חפץ חדש מצד אחד, ומצד שני בנזיקין אמרנו לא, הנבלה שייכת לניזק, הוא זה שימכור אותה, והמזיק רק יוסיף לו. ועל זה בשמואל ואומר, אף לשואל, ומיד שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, היא באה ילו, אחי כאמר, אף לשואל כן שמין את הנבלה, כלומר כמו נזיקין, שהבעל החפץ צריך למכור את הנבלה, והשואל רק ישלים לו את השאר, ועל זה רב אבא מודה לשמואל, או דיל מהפוך, אחי כאמר, ואני אומר, אף לשואל אין שמין, כמו בגזלן, שלא שמין לו את הנבלה, אלא הנבלה הולכת לשואל, והמשאיל צריך לקבל חפץ חדש, ובזה אבא מודל. אומרת, הגמרא תשמע, דאוג עבוד שאיל נרגה מחברי, אדם שאל גרזן מחברו, דברה, ובאמת הגרזן נשבע. אז יש כאן דין של שואל, שחייב לשלם, עתה לקמא דרב, אמר ליל, זיל שלים לי נרגה מעליה, לך תקנה לו גרזן חדש. שממינה, אין שמין. כלומר, באמת, רב לא הסכים ש... תיתן לו את הגרזן השבור, אולי גרזן שבור שווה כמה שקלים, ועל גבי זה תוסיף, לא, לא, לא. אתה, הוא כך אומר רב לשואל, לך תקנה לו גרזן חדש, ובשברים תתעסק אתה. שמאמינה שבשואל אין שמין. אומרת הגמרא, טוב, אז זה באמת מה שרב אומר, אבל עד הרבה, מדאמרי לי, שם בסוגיה בבבא מציע, מדאמרי לי רב כהנא ורב אסי לרב, דינא הכי, כלומר, כך באמת רב פסק, שהשואל צריך לקנות גרזן חדש, הוא לא יכול להשתמש בשברים, ותמהו רב כהנא ורב אסי על רב, שאלו אותו דין ההכי ושתיק. רב לא ענה להם. כנראה שרב באמת התבונן בזה שוב. שמאמינה שמין. כלומר, בניגוד למה שרב אמר, לשואל תקנה גרזן חדש, לא. קודם כל תראה כמה שווה הגרזן השבור, תחזיר את זה למשאיל, ועל גבי זה תוסיף את שאר הנזק. הוא באמת אומר את הגמרא, איתמר אמר, אולה אמר רבי אלעזר, שמין לגנב ולגזלן. רב פאפי אמר אין שמין, והלכתה אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, כמו שהסברנו, אלא הם באמת גנב וגזלן צריכים לקבל חפץ חדש, אבל לשואל כן שמין, כמו שאמרו רב כהנא ורב אסי לרב, כמו שהם תמהו עליו, דהיינו ששואל דינו כנזיקין, קודם כל יחזיר את הגרזן השבור, ורק על גבי זה יצטרך לפצות יותר, ובאמת כך פוסק הרמב״ם שהשומה הזאת היא גם בשואל וגם בנזיקין. הקטע הבא, ממש ממש לא קשור לענייני בבא קמא, סדרה של מימרות שאותן אמר אולה בשם רבי אלעזר, כמו המימרה שהזכרנו עכשיו, ואותן בעזרת השם נלמד מחר. ערב טוב וחודש טוב לכולם.